once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, dipped down or below, my Billy boys blow.
Soon may the weller-man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
הנה, אתה לא מכיר את וולרמן? אני תכף אשים עכשיו בקטע בשביל ה... זה שיר, זה משהו חדש, כן? אני גם לא ממש הכרתי את זה. יש דבר שנקרא Sea Shanties, וזה שירי מלאכים מהמאה ה-18, המאה ה-16, משהו כזה. ולפני איזה חודשיים, איזה בחור בשם נייתן אבן, זה העלה את עצמו שר, שיר שנקרא וולרמן, גם שיר של יותר מ-100 שנה, שמתחיל ככה, The once was a ship that puts to sea, and the name of the ship was Billy O.T. The winds blew hard and a boat deep down, blow me, bully boys, blow. Huh. ואז כולם שרים. Soon may the wellerman come. אני בטוח שראית את זה, שמעת את זה.
ברור, זה ברדיט, כל יום מישהו מספר עוד משהו, עוד משהו.
בדיוק, בדיוק, אז זה מושלם. אני אשים את זה תכף ברקע, אבל אני מציע לכולם לחפש את זה, ומשהו טרי מהבוקר, מסתבר שהוא סגר חוזה. עזב את העבודה שלו אחרי 8 מיליון צפיות, וכבר באותו יום הוציא אוסף ותקליט ורימיקס של וולרמן, אבל שווה לשמוע את כל השנטיז האלה. זהו, סיימתי כל מה
ש... זה השלחן שזה נורא מזכיר לי את ה... ביום כיפור יש את השיר הזה. כאילו, יש איזה משהו... אה?
ביום כיפור?
ביום כיפור, הייתי לוחל בקס רק ביום כיפור הזה, אין לי ספק שזה לא משהו אחר.
לא, שנתי זה מלא דברים אחרים שאתה מכיר, ולדוגמה יש What would you do with a drunken sailor? What would you do with a drunken...
לא, אבל הלחן של השיר הקודם שעשית קודם, נורא נשמע כמו... נו...
הוא ברקע עכשיו, אני יודע שאתה לא שומע, אבל בעריכה יהיה אותו קצת ברקע. לפחות הגרסה שאין עליה את הזכויות יוצרים, כי אין לו זכויות יוצרים, זה שיר בן יותר מ-100 שנה.
איך אני זוכר כחומר ביד היוצר, נו?
לא יודע. זה כחומר ביד היוצר?
הנה, כחומר, כן, זה כאילו...
אתה נולה, איפה נך?
לא, לא זה, זה לא נשמע כמו שנתי.
כן, למה?
זה יותר כמו... כן, הנה, כי הנה החומר, הוא פיוט סליחות קדום מזגנון פזמון, אמר בקרב קהילת אשכנז.
כי הנה החומר, ככה זה נקרא?
כי הנה החומר, נו.
לברית
הבד, לברית הבד, ואל תאפן ליץ, אז זה נורא נשמע ככה.
לא יודע.
זה כזה יהודי אתה.
יהודון, כזה יהודון אני. זהו, אז הקיצר, היו לנו 3 פרקים טובים, הגיע הזמן לתת פרק אחד גרוע, אפי. מה בא לך? על מה בא לך לדבר? כבר אין על מה לדבר כל כך, נפטר הסיפור הזה של הקוביד נפטר, נכון? הסיפור הזה של טראמפ נפטר.
יו, אין יותר.
יו.
חיסולי. יהיה כולם.
למרות שיש עוד טקט אחד בקיו. שהוא משהו במרץ, אני חושב. משהו כזה.
לא רוצה להרחיב. אני לא רוצה להרחיב.
כן, אני לא רוצה להרחיב, אבל מי שמבין, מבין, כן?
בוא נגיד את זה ככה, תכינו את הפופקורן.
בדיוק. לא, אני אספר לך, אני לא יודע אם אתה מכיר את כל הסיפור הזה של Sovereign Citizen ו-Incorporated.
Corporate America 1893, איזה טמבלים.
כן, אז הסיפור הוא כזה, יש המון סרטונים, אפשר לראות אותם ביוטיוב, של Sovereign Citizen, אנשים שלא מכירים במשילות של ארצות הברית, כי שינו את האותיות להיות uppercase בתחילת איזה מסמך, ולכן זה מדובר רק על עסקים, ולכן אם שואלים אותם, האם אתה נניח, עוצרת אותה משטרה, ואז שואלים אותם, יש לך רישיון? ואז אומרים, אני לא צריך רישיון, אני traveler, אני לא driver. אז מי הדרייבר? הדרייבר הוא legal entity corporate שיש לו במקרה את השם שלי. ויוטיוב, מלא בדוגמאות של אנשים כאלה שמנסים להגיד זה לשופט, והשופט פשוט זורק אותם כלאחר כבוד.
I hereby declare I do not accept the sovereignty of this court.
כן, כן.
ואז השופט עושה כזה.
טוב.
90 days in jail, next.
כן, או שהם מסרבים.
ואז הבן אדם אומר, Your Honor, I was born a free citizen and I will die one. I do not accept the authority of the court of my freedom. אז אומרים לו.
אז חצי, אני טועה, זה לא, רוב הסרטונים הם לא שזורקים אותם לכלא, רוב הסרטונים שלהם נגמרים בזה שהם מקבלים טייזר לתחת מהשוטר. שוטר, תמיד זה מתחיל, יש לך רשיונות, ואז הם מתחילים בנאום שלהם, ואז אתה רואה את ה...
This is the United States of America, our founding fathers came to this country to escape. עכשיו אתה אומר, מה founding fathers? קוראים לך משה, אתה בכלל מפלורידה, אתה שמי ביטוח. יואנה!
כן, בא גולי. I would like to drink some tea with warm molasses.
זה רואים את כל האלה, המסכנים האלה, באמת האנשים האלה שורלו. יש את המנובלים, ויש את אלה שבסוף מתים ברחובות, נכון?
אלה שקופצים דרך הדלת וקופצים כדור בראש.
כן, אלה ששוברים חלומים, ויש את האיש שעשו ממנמים שאני מת עליה, שאנחנו קוראים לה מישהי מנוקסוויל, טנסי, אמנדה, שמראיינים אותה, שהיא מגיעה כזה, היא כולה הפרצוף שלה, מה היא עושה?
אני לא מבינה, מה שרצת?
They push me up and mace me. So what happened? They mace me. והיא בוכה כאילו, אתה יודע, עשו לה זה אביוס, ועושה, why did it happen? Well, we stormed the capital. So why did you storm the capital? It's a fucking revolution.
העיפו אותי מהקבוצות קיו, אני לא יודע עכשיו מה לעשות.
אתה דפוק, אתה...
הגבתי, אתה יודע, באיזשהו שלב, איזה מישהו כתב איזה שטות כזו, כמו, זהו, הגישו עכשיו אימפיצ'מנט נגד ביידן, ואז כתבתי, לא נכון, ושלחתי לינק למה זה לא נכון, בום, אהבתי מהקבוצה וקיבלתי ממנהלת
הקבוצה. לא, אני היום ירדה לי איזושהי הבנה, א', אני משוכנע שקיו,
כן?
זה לא גרס רוטד, אני מדי משוכנע שזה אסטרוטרף, אתה יודע מה ההבדל בין גרס רוט לטרף?
לא.
גרס רוט זה, אני חושב שהירח שטוח, נכון?
כן.
ואני מקים עמותה, ובאופן טבעי, הטמטום שלי ומטומטמים אחרים, באמצעות הדבר הנפלא הזה שנקרא אינטרנט, הוא מחבר בינינו, כן? הוא מחבר בין השיקורים לכפר ברחבי העולם להרבה שיקורים שיש להם כבר כפר גדול.
כן.
ואני חושב ש...
כפר גלובלי.
יש יצור על שמימי שקוראים לו זורד, ואם אני שם שתי ידיים על מעגל חשמלי...
אוקיי, נו.
ויכול... נכון? עכשיו, זה גרסרוט, מה שנקרא כמו דשא שצומח בטבע, נכון? יש הרבה, אם אתה הולך פה בערים ועושה אייקים, אתה רואה דשא, אתה רואה מדאוז, כן? יש אסטרוטרף, מה זה אסטרוטרף? דשא מלאכותי. זה נותן לך תחושה שאתה חלק מאיזושהי משהו עממי, אבל למעשה יש איזשהו צד שלישי עם אינטרס, הרבה פעמים מדינה, הרבה פעמים המדינה הזאת, שאתה שואל אותם, איך קוראים לגודזילה בשפה שלהם, אומרים, גודזילה? ואני לא מדבר על מולדובה. וזה נקרא אסטרוטרף. מה זה אסטרוטרף? זה הם עושים כאילו שיש פה איזשהו קיו, ויש פה כזה וכו' וכו', ויש להם מספיק פייקים שמייצרים קלאסטר, שגם יכול להגיש, בונה, יש עוד הרבה אנשים כמוני, נכון? ואז אתה מצטרף לזה, ואתה חושב שאתה בזה גרסות, אבל זה לגמרי מנועל. מה שנקרא משוטים, נכון? כאילו מהמילה שוטה.
כן.
ואני משוכנע יותר ויותר, אני חזק בקיו עכשיו, שלא רק שיש פה אלמנט של שיטוי...
הכנסתי אותך לקיו, איפי?
אחי, אני יותר, כל כך יותר עמוק בקיו ממך.
לא, אני כבר סיימתי עם הקיו, זהו.
אתה סיימת עם הקיו, אני... עכשיו, אני אגיד לך למה הגעתי למסקנה.
נו.
אתה מכיר את העוקצים הנסיך הניגרי, ויש לזה, יש לזה מספר 819 כאלה?
כן.
אז הספאם שאנחנו מקבלים, אתה קורא אותו, אנחנו תמיד צוחקים עליו שהוא ילג.
כן.
הוא לא רק ילג, הוא גם מפגר. My uncle said me money, $10 billion, אתה יודע, וזה כתוב מטומטם, ואתה קורא איזה מטומטם, ואז אתה שואל את עצמך בהתחלת השאלה, מי המטומטם שישחק עם זה? זה כל כך מטומטם שזה לא משכנע, למה הם לא ניסו לכתוב נכון? למה הם לא ניסו לעשות סכום שהוא קצת טרליסטי, הוא סיפור אותם משכנע? ואז גילינו, נכון, זוכר, דיברנו על זה לפני כמה עונות, שהאינטרס של האימייל זה להיות כל כך מטומטם כדי לתרגל את המטומטמים שהם עד המטומטים. לא תחתית החבית, אלא אחרי שאתה מנקה את החבית, שהעץ נשאר שחור, אם אתה שורף אותו, מה שנשאר אחרי ששרפת. זה באמת השכלה של של באמת אין גרוע מזה. ואני רואה את מה שמפורסם בזה של הקיו, באמת, וזה לא, אתה יודע, אנחנו קוראים להרבה אנשים מטומטמים, כי אנחנו מתנסים, אנחנו אשכנזים, אנחנו הייטקיסטים בוואלי, אבל אני מדבר איתך פה, טמטום אמפירי, אובייקטיבי לגמרי, טמטום על פי כל מידה, ואתה רואה את הדברים ששולחים שם?
בוא נקרא לזה טמטום עדיד.
אתה יודע, זה כאילו דברים כמו, אתה יודע, שולחים לך לייב וידאו, השעה 11 בבוקר, איפה ביידן? מה זאת אומרת איפה? הוא כרגע ב-CNN מדבר בלייב. הוא עכשיו, וכזה, איפה ננסי פלוסי?
ננסי פלוסי
תמונה,
פעם רביעית, מארנולד שוורצנקר וממרסלו וואלאס. מרסלו וואלאס זה ההוא מספרות זולה, לא?
לא, אבל זה משהו מדהים בעיניי, זה כאילו, מראים לך תמונות שהן לחלוטין פייק, אתמול מצאתי תמונה בפורום של הקיו החביב עליי, Jewish Q, זה בעברית, ומראים לך תמונה של ביידן בתור סנטור, שיש לו, שהוא חותם כאילו ביד ימין, והיום תמונה שלו בתור נשיא אתמול, חותם על צו ביד שמאל. ואז, לא, זה הייתה רות קרייתי, כן?
אני מעריך אותה מאוד את פועלה.
היא, תשמע, היא עיתונאית, היא באמת חותרת. לא, היא חותרת, זהו.
אוקיי.
אבל היא באמת חותרת, המון.
אוקיי.
והיא כותבת כזה, ביידן כותב ביד שמאל ואחרי זה ביד ימין, מעניין. עכשיו אני אומר כזה, רגע, אני אסתכל שנייה, ואז אני פשוט מסתכל, אתה לא צריך לעשות איזה זום ולהכניס איזשהו, אתה יודע, אלמנטים מיוחדים, אתה רואה שהדגל באחת התמונות, דגל הבית הלבן, הוא הפוך, הוא בכתב מראה. Yeah. ואז אתה מסתכל ואתה רואה שהסיכת ארצות הברית שיש לו על הפין, היא בצד השני והיא בכתב מראה, ואז אתה אומר, זה נורא קל. זה כאילו, ואז היא עושה כזה, מעניין, עכשיו, לא מעניין, מראה. וזה ככה פעם אחר פעם, וזה כאילו באמת מנסה לשדר למפגר שבמפגרים, ובמקום ללכת על סקייל, זה נורא מתרגט האנשים האלה, ואז האנשים האלה, אם אתה מחזיק אותם מספיק ואתה משתמש, איך קוראים לדבר הזה שזה, זה יש כזו תסמונת שבה אנשים עושים, מוצאים דפוסים בכל דבר?
כן,
זה תסמונת קוגניטיבית, משהו איזם, כן?
כן.
וזה אלה שרואים תמונות של ישו בתחת של כלב, לא יודע, הקטם על הקיר שלי נראה כמו הבבא סאלי. וזו תופעה שהיא נורא קורלטיבית לאנשים שאין להם, שיש בה עם חשיבה, אנשים נורא סוגסטים, וממש מחפשים אותם, אתה רואה את זה, אני מתקשה להאמין שזה מפגרים, מזינים מפגרים, כי זה כאילו מרגיש לי כאילו מישהו שפעם עשה ספאם של עוצם הניגרי.
אפופניה.
אפופניה-איזם.
אפופניזם. אפופניזם, כן.
כן.
יש לזה שני דברים, יש פרידוליה, שזה לראות בתמונות דברים שלא נמצאים, ואפופניה זה למצוא הקשרים שלא קיימים.
בדיוק, שזה בדיוק מה שאנחנו מטפסים את הגיף הזה של Always Sunny in Philadelphia, שזה כן. הפרק האלמותי הזה, שזה אחד הפרקים היחידים שבאמת ראיתי, שהם שניהם עובדים, הם שניהם עובדים באיזשהו חברה, הם צריכים לעבוד כי הם צריכים healthcare, כי הם צריכים...
רגע, אני רוצה להגיד ככה, אם המאזינים שלנו יזכרו דבר אחד מהפרק הזה, זה לדעת מה זה אפופניה. זה מה שחשוב, אתה יודע, כי אנחנו בסך הכל גם פודקאסט חינוכי, לא סתם מדברים על, דברים ברומו של עולם, אפופניה.
כן, ואז, ואז הוא אומר לו, can we talk about the mail, Matt? Can we talk about the mail? והוא כזה מתחיל לעשן, והוא מעשן, והוא עצבני, ואז הוא אומר לו מה, ואז הוא עשה עם חוטים על הקיר, כל מיני שמות של אנשים שמתחברים לבניינים, כמו כל המשוגעים האלה, כמו כאילו ארגון מודיעין, ואז הוא אומר לך, אני... מקבל כבר שבוע מכתבים לפפה סילביה, זה אני זוכר ככה אומר, פפה סילביה, עוד פעם, ואתה רואה את זה, ואתה רואה את זה, והוא אומר לו, מאט, יש פה ארגזים של מכתבים שמגיעים כבר חודשים לפפה סילביה, ואני הולך למעלה, ואני אחפש את המשרד של פפה סילביה, אני פותח את הדלת, מאט, הכל ריק, זה ריק, פפה סילביה לא קיים, מי שולח פפה סילביה, לאן זה הולך, מאיפה זה מגיע, איפה הכספים, הוא מחבר את הכל, ואז הוא מסתכל עליו ואומר לו, Oh my god, you fucking idiot, פפה סילביה בבניין השני, הוא מתלונן כל היום איפה הדואר שלו. ואז הוא אומר, זה הופך את זה ליותר חשוד, וזה בדיוק האפופניה, שכאילו, עדיין הטירוף חייב להמשיך להתחולל, זה משהו מקסים. אז אתה הולך לקיו הזה, וזה ממכר, תשמע, אני כל בוקר קם, אני פותח את הצ'אט של הקבוצה שלנו, אני פותח את הסלאק של העבודה, אימייל, טוויטר, רדיט, ואז אני מתחיל עם ה-Q, וגם היופי שהם עושים ב-Q זה האלמנט של 6 הודעות בשעה. על כלום, כן? עורך הדין של קווין גרנט מוסר שהוא שמע פיצוצים חריגים אתמול בלילה בפילדלפיה. מעניין. מעניין. נעדכן בקרוב, התקודים בהמשך. מט תומפסון מאלבמה דיווח להפסקת חשמל. חברים, זה מתחיל.
לא, אז אני היה לי כמה ויכוחים באינטרנט, כמו שאני האמת נמאס לי מזה, אבל לא הצלחתי קראתי מאמר איך להוציא אנשים מתוך קיו. מישהו כתב מאמר מאוד יפה על זה איפשהו ברדיט, וקראתי על זה וכל זה, ואז התחיל איזה ויכוח איתי איזה מישהו, ואז כתבתי, אתה יודע, אמרתי, בוא נשתמש בגישה הזה, ואז אמרתי לו, אתה פשוט בן אדם קטן. מה זאת אומרת בן אדם קטן? בן אדם קטן. אתה בן אדם קטן, אין לך שום חשיבות בחיים של... החיים שלך אין להם שום חשיבות באנשים של הסביבה שלך. אתה יודע, זה כאילו הפוך לכל מה שהיה כתוב שם על איך להתמודד איתם. אין לך שום חשיבות, באמת. אני לא אתפלא אם אתה גם מתנגד חיסונים, כי זה הפעם היחידה שבה אם אתה אומר משהו שהוא איכשהו, אתה יודע, הוא מאתגר את הסביבה, אתה מקבל איזשהו יחס, ולמדת שככה אתה מקבל יחס. אני חושב שאתה בן אדם קטן, חסר חשיבות, ובוא נגמור את זה כאן. והבן אדם נעליו, התחיל לכתוב לי, אני הייתי בצבא, אני זה, אמרתי לו, זה בסדר, ועדיין חסר חשיבות, זה רק הלך והתגבר. טוב, זהו.
הייתה מישהי שאני לא אגיד מי, שהאמת שהיא באה נורא באורים ותמים, אמרה לי, תגיד אפי, אתה חושב שיש ביל גייטס שם צ'יפים בחיסון של הקורונה? לא, היא אמרה את זה באמת
ברצינות
לגמרי. והדרך היחידה כזה הסתכלתי וחשבתי, אמרתי לה, אם הוא שם, לא בשלך. שזה, כאילו, אני לא חושב שיש לו, מה אינטרס, כמו שסרג'ו קונצנזה היה אומר, איזה אינטרס יש לו.
יש לה, אבל נבוא לפה.
אמרתי לה, אני לא חושב שישים בשלך. לא דגם בשלי. זה הרבה, תשמע, זה גם doesn't scale. נגיד 10 סנט לחיסון צ'יפ קורונה. גם לא אין את הכסף.
לא, יש המון כסף, לא, יש לו מספיק כסף. יש לו מספיק כסף. מה, מיליארדרים עשו 3.29 טריליון דולר מאז שהתחילה...
אתה יודע שנורא מפריע לי שננסי פלוסי בת 81? אתה יודע שהיא בת 81?
לא, אני לא סגור בדיוק מה התפקיד שלה.
מה זאת אומרת, היא זה?
מה?
היא שמה למעלה, יושבת עם הפטיש.
מה בדיוק את זה?
כל הסנאט יושב בחצי עיגול, היא באמצע.
אוקיי, מה, היא המקונל החדש?
היא המקונל.
אוקיי, מה המקונל עשה?
רגע, היא המקונל? לא. המקונל זה היהודי.
אוף?
צ'אק שומר.
תקשיב, זה יכול להיות כמו פרק על הכדורגל.
אוקיי, יש אחת, ננסי פלוסי. ננסי פלוסי. איפה ננסי פלוסי? לא ראינו אותה כבר איזה 10 דקות.
ננסי פלוסי, אני אסביר לך מה.
לא, היא ה-speaker of the house.
היא מנהיגת המג'וריטי.
לא.
רגע. אני יודע שאתה מסתכל בגוגל, אני אסביר לך בדיוק מה זה אומר. היא לא רק המדבררת של הבית, היא גם מנהיגת המג'וריטי. היא למעשה אחראית שמי שחייב לדבר, מבקש ממנה רשות קודם. הוא מקבל ממנה שני טפסים בשני צבעים. אחד בצבע ירוק, אחד בצבע ורוד. אתה מבין? כשהיא מרימה את הצבע הוורוד, הם מתחילים לדבר, עכשיו, ואז היא יכולה לעשות, ואיך קוראים לה הדבר הזה שהוא מדבר בין ההתחלה לבין הסוף, אני לא יודע אם אתה יודע, קוראים לזה פיליבסטר. פיליבסטר זה פילי ביוונית, זה...
לא, זה מבוסס, זה לא נכון, זה מבוסס על הנסיך פיליפ.
פיליפ, על הצרפתי, פיליפ פילופ.
לא, זה פיליפ שהוא היה, הוא היה ממזר.
ממזר גדול.
ממזר גדול. הוא היה מתחיל לדבר, לא היה שותק. ואמרו, זה היה פיליבסטר. פיליבסטר.
כיסינו עכשיו את הזמן של הלימודים גם באזרחות אמריקאי.
אתה מאמין שיש בטח איזה מישהו שמקשיב לנו בספיקר, ולעדו יש איזה, הבן שלו בדיוק לומד לחוקתי, בתיכון אמריקאי, אומר, שטר, אני כותב את זה. פיליפ בסטר, זה בסטר עם E או עם U? בסטר. לא, אבל באמת, היא ה-speaker of the house, שזה היושב ראש הכנסת של האמריקאים.
זה נשמע מאוד יפה.
והיא כאילו, היא מנהלת את ה-house. מי שהמייג'וריטי לנו, אני חושב שזה צ'אק שומר. הקיצר היא בת 81.
אוקיי, למה זה מפריע?
ויש את ההוא שהיה בכל סרטי בטמן, הסנטור הזה שהוא גם, הוא נחשב the elder of the house.
כן, אבל למה, מה אכפת לך הגיל שלהם? למה נהיית אייבליסט כזה?
כי... גם אתמול מישהו אמר לי את זה. ואם הייתי מחם שהם בני 105,
אוקיי.
הם צריכים להעביר תקציב, הם צריכים לעבוד. אני חושב שמישהו בגיל 81 צריך לשחק עם הנכדים. אני לא מרגיש שזה תפקיד שהוא אמור להיות נמרץ וזה, תשמע, גם יש לי בעיה עם נשיא שהוא בן 78, לא יודע בן כמה הוא.
אני, היה לי שיחה היום, באמת, כתבתי לך את זה קודם, שאלתי איזה חבר אמריקאי, למה אתה מדוכא? הוא אומר לי, אני מדוכא כי הייתי צריך, נאלצתי לבחור ביידן. אמרתי לו, נו, הוא אומר לי, כן, זה יותר טוב מטראמפ, אבל זה עדיין חתיכת חרה. רציתי להבין למה, לא ירדתי לעומק דעתו, אבל...
אז אני חושב, שנייה, בוא נדבר רגע אחת על גיל, בוא נעשה אייג'יזם לרגע.
כן.
אני חושב שיש תפקידים שראוי, ראוי, לא הייתי אוסר על זה, לא הייתי אומר חוק, אסור להיות נבחר ציבור מעל גיל מסוים. למרות שיש מתחת, מה, יש גיל מסוים שממנו, אני משוכנע שהיכולת הקוגניטיבית דואכת. בלי קשר גם היכולת הקוגניטיבית דואכת.
כן.
אני משוכנע שאנשים...
אתה משכנע פה, אתה משכנע פה את ה... כמו שאומרים, לא זוכר מה אומרים, אבל...
לא, יש גיל שממנו ואילך, אני מדבר על גיל מופלג.
אתה יודע, הגיל המופלג הזה, שאני נמצא בו, אז בעיקרון זה הדבר השני שהולך, אפי.
מה הדבר הראשון שהולך?
לא זוכר.
אבל אני באמת, יש גיל שממנו, אני מוטרד שמישהו מחזיק במושכות. אם היה נשיא בן 100,
כן.
שצריך לתת, סתם אני אומר, שנץ כל חצי שעה שנץ.
בסדר, אבל אנחנו לא שם, אנחנו לא שם, איפי, זה אנחנו...
81, אתה אומר, זה עדיין כוחם במותניהם, לעבוד קשה. ראית
אותו היום עושה מיק דרופ, חבל על הזמן, ברמה של בריאן קרנסטון. אתה ראית את בריאן קרנסטון מתראיין? ואיזה ילד אומר לו, אה, אתה יודע, גם אני מאלבקרקי, מה הכי אהבת לעשות באלבקרקי?
זאת אמא שלך.
אמא שלך. אז אותו דבר ביידן עשה היום לאחד העיתונאים, ששאל אותו על מה דיברת.
לא, זה גם היה עיתונאי רוסי של הקרמלין, זה היה הקאץ'.
זה לא היה לי תקן.
אז אחד העיתונאים אומר לו, על מה הייתה השיחה שלך עם פוטין? אז ביידן מסתכל כזה, רואה אותו מרחוק, אומר לו, עליך, והוא מסר דש, והלך. פשוט הלך מהחדר. והוא כזה עשה את זה כזה הכי, הכי בריאן קרנסטון בעולם, אבל הפן שלא הבנת, זה שהעיתונאי ששאל אותו, זה עיתונאי של RT, שזה רשת החדשות הרוסית, שהם השופר של פוטין, אז הוא די רמז לו של אלזנד במוח, אני יודעת אומרת שהוא מחל לשאול אותי את זה, יא ילד, כן. את אמא שלך, דיברנו על אמא שלך.
אתה רוצה לדבר על נבלני רגע?
נבלני? נבלני?
נבלני. אני אקרא לו נבלני. נקרא לו נבלני, כי זה נשמע כמו הזה של דורה. יש את חטפני ואת נבלני. נבלני אל תנבול וחטפני אל תחטוף. אז נבלני, האיש אולי עם הביצים הכי גדולות בעולם.
נבלני.
נבלני, אתה רוצה להגיד זה, נבלני. נבלני, האיש עם הביצים הכי גדולות בעולם אולי, היה איש אופוזיציה, שטוען שפוטין מושחת וכולי, רועל, ברעל שרק ה-NKVD, או איך קוראים להם עכשיו כבר, אין יותר קגב, נכון?
צגב.
אוקיי. הם משתמשים בו, הצליח להתאושש, ואז חזר לרוסיה, תוך שהוא משאיר את חשבון הטוויטר שלו אצל מישהו עלום, חזר עם אשתו, הוא נעצר מיד בירידה מהמטוס, היא נעצרה באחת מההפגנות, ומאז הוא פשוט מפגיז בסרטונים שהם מאוד מאוד ויראליים, על שחיתות של פוטין, וטוען שהוא לא... והוציא את הסרטון ביום השני או השלישי למעצר שלו, שסרטון שלו אומר, אני לא מתכונן להתאבד, אתה יודע, שבמקרה אם הוא, במקרה, איך שאומרים, הוא ייפול בטעות הוא ייפול במקלחת על כדורים, כדורים 9 מילימטר, או יעוף מהחלון, או משהו כזה, אז...
אני נורא מצטער, גבירתי, בעלך, שמנו אותו בתא, והוא מצא שם את הדוקרן.
לא יודע איך זה, הוא...
הוא איכשהו כנראה הצליח לחלץ את האקדח הזה מתוך הקפיצים של המיטה.
כן.
והראה לעצמו בראש מ-10 מטר.
יש איזה מישהו ישראלי שהמשטרה קבע שהוא התאבד, הוא ירה לעצמו 2 כדורים בראש. לא צוחק.
אני חושב שאפשר לראות לעצמך 2 כדורים בראש, אתה יודע?
סבבה. אוקיי. אוקיי. אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את שר וילף, אם הוא התאבד או לא.
סטטיסטית.
סטטיסטית, אם הוא התאבד, או אם הוא המציא את החיידק הזה, או מה שלא יהיה.
ב-1993 נבלני,
כן,
סיים תיכון.
שהוא חתיך גם.
חונה. כן. ואז הוא למד משפטים.
כן.
ואז הוא למד פיננסים באקדמיה של ממשלת רוסיה. הוא התמחה בניירות ערך, בחוקי ניירות ערך. ב-2010, לא מזמן, שלחו אותו לייל, הממשלה הרוסית, בזמן שפוטין נשיא, לייל ללמוד MBA כנראה משהו, לתוכנית מנהיגות, כאילו הוא היה אמור להיות פוליטיקאי כזה בכיר רוסי, והוא גר שנה בצורית בזמן שהוא למד, חזר, יש לו כסף, יש לו 25% מניות מאיזה מפעל, ואז הוא הצטרף לאיזה מפלגה, אחרי שהוא חזר, או לפני שהוא חזר, והוא היה פופולרי, ואז הוא פוטר מנהלת המפלגה, בגלל שהוא עשה פעולות שטח לאומיות, ואז התחילו לחפש אותו, כי הוא היה סוג של כוכב, ב-2013 הוא הצהיר שהוא הולך להתמדד לנשיאות, והוא אמר שהאג'נדה שלו לנשיאות זה להכניס את ביבי לכלא.
את ביבי?
סליחה, התבלבלתי. פוטין,
לקטע.
ואז הוא נרשם לרוץ לבחירות העירייה של מוסקבה, שזה בדרך כלל מקפצה, כמו ראש עיריית טהרן לראש עיריית ירושלים אולמרט. בדרך כלל הראש עיריית של הבירה זה סוג של איזה פוזיציה כזאת. ובאותו חודש שהוא רץ, הרשיעו אותו בהליך מהיר במעילה של 16 מיליון רובל, והכניסו אותו לחמש שנים לכלא. הייתה מחאה בינלאומית רחבה, ואז העביר אותו למאסר על תנאי בגלל המחאה הבינלאומית, ואחרי זה התחילו הרבה עלילות על אנטישמיות מצידו, כי זה הדבר הבא שזה, ואחרי זה הוא הודיע עוד פעם שהוא הולך לרוץ לנשיאות. כשהוא רץ לנשיאות, הוא העלה סרט ליוטיוב, שקיבל מיליוני צפיות, על זה שדימיטרי מדוודב, שהוא היה דימינה של פוטין, גנב 1.2 מיליארד דולר במהלך היותו ראש ממשלה. אנחנו מתעסקים פה בצוללות. ואז התחילו הפגנות בכל רוסיה, ובעקבות ההפגנות הוא עוד פעם נכנס לכלא. ואז שחררו אותו, ואז עוד פעם עושה הפגנות ועוד פעם נכנס לכלא. וככה הוא תפס לאט פופולריות, ועוד פעם הוא רץ לבחירות, ועוד פעם נתנו לו לרוץ, ואז יש לו מפלגה, שהיא בעצם המפלגה הכי פופולרית אחרי פוטין, משהו שיש לה איזה 1%, ואז הם זכו בהרבה קולות, ואז אמרו שהיה זיופים בבחירות, ועוד פעם בכלא, ועוד פעם שחררו אותו, ועוד פעם בכלא, ונראה לי שמתי שפוטין אמר, טוב, חבר'ה.
יאללה, תרעילו אותו.
הוא לא אמר את זה.
לא.
הוא אמר, טוב, חבר'ה.
טוב, חבר'ה.
יצא מהחדר.
הרים גבה.
כן. הוא אמר, טוב, חבר'ה. הוא התכוון להגיד, טוב, חבר'ה. אבל הם כנראה הבינו שהוא אמר, טוב, חבר'ה.
כן. זה יפה, אחר כך הוא הרעיל את עצמו וכולו.
ואז יום אחד הוא הלך ופגש שני אנשים רוסים, ושתה איתם תה, אני חושב.
במטוס.
משהו כזה, במטוס שאתה תה, ואז הוא נהיה נורא חולה, כמעט מת, הבריחו אותו מהר, הבריחו, הטיסו אותו לגרמניה.
כן, מצאו בגוף שלו נוביצ'וק.
נכון. והגרמנים הצליחו להציל אותו, ואז קרה משהו מדהים. ואז יש איזשהו ארגון, סיפרנו בפודקאסט על הארגון הזה, על שעושה מחקרי מודיעין?
לא. כן, דיברנו על זה שהוא...
בפודקאסט או בצ'אט?
בצ'אט, לא בפודקאסט.
אז יש איזשהו ארגון עצמאי, ארגון עיתונאי עצמאי, משהו ציפור, שחרת איך קוראים לו, משהו בירד, קט, משהו עם חתול, שעשה תחקיר מטורף על החוליה שהתנקשה בו, שניסתה להתנקש בו, נכשלה. והתחקיר כל כך ספציפי שמראים וידאויים שלהם, איפה הם בכל מצב, בכל יום, בכל שעה,
עם עיקונים של...
מה השמות האמיתיים שלהם, שתחשוב מה זה סוכן מוסד, מה השם האמיתי שלו, איפה הם גרים, כן? מי הבוס שלהם, איפה המשרדים שלהם, איפה הם היו בכל יום בשנתיים האחרונות, מי הבן אדם שכל הזמן עבר לגור ליד נבלני, כדי להסתכל אחריו, מה הוא החזיק, איך הוא קיבל את הרעל, כל התקשורת ביניהם, ברמה של חוץ מלהגיד איזה מידת תחתונים היה לכל אחד בשנתיים האחרונות, הכל פרסמו. פרצופים, שמות, מה הם עשו בצבא, מי דיווח למי, מי הצטרף ליחידה, מתי, משהו מטורף. תחשוב שאתה לוקח איזה יחידת קיסריה כזאת של המוסד, ואתה מפרסם הכל לחתיכות, חתיכות, חתיכות.
ואחרי זה נבלני התקשר לאחד מהם ודיבר.
רגע, פרסמו את זה, וואו, הרוסים, בהתחלה הכחיש, חלמו שטויות, טה-טה-טה-טה-טה. עכשיו, מה עשו? יום אחרי זה, שפרסמו את זה, כתבת של ה-CNN דופקת בדלת של הבית של אחד המתנגשים. ואומרת לו ברוסית, היא כתבת כזה אמריקאית, אני מדברת רוסית, ואומרת לו, היי, אתה סרגי סרגלוב? ואז הוא אומר, מי את? עכשיו, הוא בא להוציא את הזבל או משהו, היא כאילו חיכתה לו. והיא אומרת, האם אתה בחוליה שהתנגשה ונבנה לי? ואתה רואה את הפרצוף הזה, פרצוף של כאילו שבירה מוחלטת של איזה סוג של משהו שתמיד, אתה יודע, יש לך, שאתה אומר, אני הולך ויש לי את הדיי ג'וב שלי, אני עושה את מה שאני צריך לעשות, ואז אני חוזר לאיזושהי זהות שהיא הזהות הבטוחה שלי, יש לי ילדים בטח, יש לי משפחה, יש לי... זה מתנפץ, אתה דמיין איזה מישהו שהרג את מפחוך, שפתאום כתב של אל ג'זירה, גם לא כתב רוסי, במדינה שלך, בבית שלך, דופק לך בדלת לומך, לא יודע, איתי גולדה? כן. אתה תחת השם ג'ון שמו, ניסית להתנקש במפחוך? יש לך תגובה? תחשוב את הפרצוף שהיה קורה לך אם היית עושה את זה בחדר זבל של הבית שלך. CNN כתוב לה על הדבר הזה, והוא בשוק, הוא לא אומר כלום, הוא ככה כמה שניות, ואז הוא הולך ברוורס, כמו שהוא, סוגר את הדלת ופשוט נעלם. הוא כאילו אפילו לא יודע מה להגיד. אז זה קרה, ואז הרוסים החליטו שאת הפרסום הזה אי אפשר למצוא ברוסיה, מחקו את זה מהגישה מהאינטרנט, ואז נבנה לי ממיטת חוליו או בריאותו כבר, הוא מתקשר לטלפונים של המתנגשים שלו, והוא מטריל אותם. הוא אומר, נו, אז למה ניסית לעשות את זה, ומה זה הוא ומה זה היה, והוא כאילו נכנס באימא שלהם, וכולם שם בשוק, אז כאילו, ברור לי, אני אין לי ספק שלא מדובר בתחקיר של רשת CNN. ברור לי שהיה למישהו אינטרס, יש לו אינטרס להביך אותם, וזה לא היה ביל גייטס. וזה היה מרתק. אז נבנה לי מסיים את כל הסיפור הזה, גיבור גדול, תופס הרבה פופולריות, ואז הוא עושה את מה שכל עד בן הנורמלי עושה, ומחליט לטוס בחזרה לרוסיה. כי להיות כמה פעמים בכלא, לעבור ניסיון התנגשות, אז אני אומר, הדבר שעוד הייתי עושה, זה עולה למטוס לרוסיה. עולה למטוס לרוסיה, נוחת, במטוס הוא יושב בקואץ', מסביבו כולם עיתונאים. כל המטוס נראה לי פשוט עיתונאים קנו את הטיסה, הוא יוצא החוצה ועוצרים אותו.
טוב, המשך יבוא אני מניח.
אחרי היו הפגנות, אחרי הסרטונים, הסרט שלו על הבית הכי יקר בעולם, יש, הוא מדבר על...
בוא'נה, זה בית, אה?
אני לא ראיתי את הסרט, אז אפילו לא היה לי כוח לראות את זה.
זה בית שהוא יותר מטורף מהלובר. יותר מטורף מ... יש את הארמון הזה בפריז שראיתי כילד. זה משהו כאילו פסיכוטי. הוא גם נורא נסתר, הוא גם כמו עיר כזאת, הוא כמה בתים במין כזה, כמו טירה כזאת של ימי הביניים, ויש שם נגיד קולנוע, זה לא קולנוע ביתי. זה קולנוע שהוא גדול לקולנוע מסחרי, משייש, שבינות אדומים, וכו וכו. עכשיו, מה, אתה מבין מה הוא עשה בסרטון הזה? הוא מערך כמה חבר'ה שלו, עולים על סירת גומי, ונכנסים דרך סירת גומי שלא יעלו עליהם עד קרוב לדבר הזה, ואז הם מרימים דרון פרטי, וטסים עם הדרון במרחב. זה מטורף, זה מטורף מה שקורה שם. זה גם יכול להרגיש טוב לגבי אמריקה.
כן.
איזה נבנה לי.
אני חושב שזמננו קצר והולך, אני חושב ששבוע הבא שווה שנדבר על גיימסטופ, על השורט סקוויז.
אוי, זה מה שרציתי לדבר איתך, איזה באס.
לא תדבר איתי על זה עכשיו? אנחנו רק בהתחלה של זה. בוא ניתן רקע, שאנשים יקשיבו לזה משך השבוע, יעקבו אחרי זה, ונדבר על זה בסוף השבוע. אז תן לי רקע באופן כללי.
גיימסטופ, חברה שהיא הבלוקבאסטר של שנת 2020?
לא בדיוק, בג. יותר בג.
זה מה, בלוקבאסטר שנת 20, נכון? בלוקבאסטר הייתה רשת נורא מצליחה, שהזכירה DVDs, לא DVDs, הזכירה VHS, קלטות וידאו, ואחרי זה DVDs, כי לא היה אינטרנט.
כן.
וככה אנשים ראו סרטים באיכות גבוהה.
כן.
וכשהאינטרנט התחיל לדחוף את הקונטנט אונליין, בלוקבאסטר דאחה אל עבר מותה הידוע. GameStop עושה את אותו דבר עם משחקי קונסולות. וכמו שאנחנו יודעים, משחקי קונסולות כבר לאורך השנים, לאט לאט, אתה כבר לא קונה כותר, אתה לא קונה דיסק, אתה מוריד אותו אונליין.
כן, מה שהם מצליחים לשרוד על ידי זה שיש להם קונטנט מיוחד שאתה קונה בפקג'ים אצלהם, הם קונים ממך דברים ישנים ומחזירים לך, אתה יכול ממש להחליף שם, ויש להם סוואג. אתה יכול לקנות שם כל מיני אופרס.
כן, אבל בגדול זה, אני זוכר שהגעת לסמית את זה בהתחלה, אתה רואה את הדעיכה, אתה רואה את גסיסתה, אתה רואה סניפים מסגרים, אין מה לעשות, טבעה של שינוי טכנולוגי.
כן.
אז הם הולכים והם חברה ציבורית, גוססים גוססים, ואז שמו שם מנכ״ל חדש, שהוא נורא נורא פופולרי, מגיע מאיזה קרן, נכון?
אוקיי.
שם יהודי כזה, ואיכשהו בוול סטריט בטס, שזה סאב רדיט, פורום, לא זוכר מה הסיפור, מתחיל לפמפם אותם, נכון? שהם יעלו.
לא, לא מתחיל לפמפם אותם, הם כדי, הם טוענים ששמו את המנכ״ל, לפי הבנתי, שמו את המנכ״ל כדי לעשות שורט על החברה, ואז הם רוצים להילחם בשורט האלה, ואז הם מתחילים לקנות את המניה הזו. אתה יודע מה, בוא נביא מישהו שמבין בזה יותר מאיתנו, שלא נעשה איזה פרק כדורגל או פרק על זה. נביא לפרק הבא מישהו שמבין שידבר על זה.
והמנכ״ל הזה?
כן.
ננסי פילוסי.
אז אם אתם מכירים מישהו שיודע לדבר, והוא בחור רציני, ומבין מה שקרה בגיימסטופ, אני אשמח... אנחנו נשמח לדבר איתו ולהגיע איתו לפרק הבא. מעבר לזה, הכל טוב?
מעבר לזה, עשינו בעבודה פידביט צ'אלנג', אתה רואה ליד שלי?
כן.
ויש צוותים בחברה, כל החברה בעצם חולקת לצוותים שמתחרים, בכל העולם, בישראל, בטקסס ופה. ואתה רואה כל הזמן בזמן נתון איזה צוות עוקף את מי, מקבלים איזה פושים, ובעוד שאני אמרתי, מה אני... זה מאוד עובד. יש לי את הפידבק הזה ליד כבר איזה חודש ומשהו, ועכשיו התחרות צוותים הזאת, זה מטורף. היום כאילו הייתי גמור, חמש בערב, גשם בחוץ, קר, רוח, ואני אומר כזה שיט, אני אחרון בקבוצה שלי, אם אני אעשה את ה-10,000 צעדים שלי עכשיו זריז, אני... יציל את הקבוצה שלי ממבוכה, ואז גם כאילו, אתה רואה כל פעם מי מעכב אותך, אז אתה מקבל הודעה כאילו, יפי, מה קורה? אתה על אפס, ואני על 20,000. כזה, טוב, טוב, פאק, אני אצא ללכת. ואז זה נחמד, זה עובד. זה עובד הקטע
הזה. היא נקשת לעובדת.
כן. זהו, חוץ מזה הכל בסדר. בבל זה עצומה, הכלבה שלי. ופתחנו פה בסן מטאו. אני יכול 5 דקות לדבר על ההודעה הזאת של הנציב בריאות הציבור של סן מטאו, זה מרתק. יש איזה בחור פה, דיברתי לו באחד הפודקאסטים, שהרי פה הכל קורה ברמת המחוז, נכון?
כן.
אז בכל מחוז יש בארצות הברית כמה אלפי מחוזות, נכון? יש 52 מדינות, בכל מדינה, אני מניח שזה 1,000 מחוזות, אני סתם מנחש.
אוקיי. כן?
אז אני שייך למחוז סן מטאו, אתה שייך למחוז סנטה קלרה. באזור הבאר יש משהו כמו 10 מחוזות, נכון?
לא, 4, 5.
לא, לא, אני מסתכל רבתי, כאילו אוקלנד עד ל...
יש 4 או 5, אבל בסדר, זה...
אז יש פה את, לכל מחוז, יש ראש מחוז ויש פונקציות. ואחד הפונקציות זה הקצין בריאות הציבור המחוזי.
כן. החושי הקטן שלנו.
כן, אז הקצין בריאות המחוזי שלנו, אני לא זוכר איך קוראים לו, פחות מעניין, אבל הוא שולח הודעה באתר, ואתה יכול לעשות סאבסקרייב לזה, ואני ליטל עושים, והוא כזה כותב הודעות מאוד מאוד צבעוניות, שבדרך כלל זה כזה, אתה מקבל כזה דברים נורא יבשים, סגר מכך וכך לכך וכך, והוא כותב מכתבים, קוראים לו סקוט מורו, MD, MPH, MBA, סן מטאו קאונטי הלת' אופיסר, רופא, כן?
נו.
והוא כותב כאלה מכתבים ארוכים, שאתה מת על זה, הוא נורא כי נותן לך לברדק או למה שהוא מרגיש, הוא מסביר לפעמים, כאילו היה איזה שלב שסן מטאו קאונטי היו היחידים שישרו את המסעדות פתוחות ואת הקניונים פתוחים, ששאר הבי נסגר, ואז הוא אומר, אני לא אומר את זה כי אני מתכחש לנזק והכל, אני אומר את זה, כי אם אתם לא תקפידו בעצמכם, שום דבר לא יעזור. אני לא מתכוון לסגור, אתם לא ילדים קטנים, אתה יודע, הוא כותב את זה. אז עכשיו, הוא כותב על השאלה בקליפורניה היא נורא ובבי ובסברית של What is the status of vaccination in our county? שהוא אחראי על הווקסינשן של הקאונטי. אז הוא אומר ככה, This is remarkably complex story without the coherent answer that I can currently provide. My understanding is incomplete, but I will try to get you as close to my understanding as possible. I will attempt to explain some disparate pieces that contribute to the answer.
אבל אולי תתרגם.
אני אנסה לתת לכם תשובה בשאלה נורא מורכבת, שאני לא יודע מה התשובה עליה. למרות ששני דברים אלו לא יכולים להיות מנותקים זה מזה, אני בכל זאת אנסה לתת לכם פרספקטיבה ללמה אנחנו לא לבד, considerable concerning political upheaval that is taking place in our country at this time, כן? ואז הוא עונה על השאלה הבאה, Is California behind other states? אנחנו קודם מדברים על זה שקליפורניה הייתה מקום אחרון בהתחסנות, וכמובן שכל רפובליקאי בשקל הזה, זה פה הדמוקרטי, זה בגלל ה-LGBT וה-pronouns, כי צריך טוב די ודם, וכל אחד כמובן יצטרך לתפפן את האג'נדה שלו. אז שואלים ככה, Is California behind other states? האם קליפורניה מאחור בחיסונים? התשובה, כן, התשובה של הקאונטי, אני לא יודע. אני מאמין, שיש כל מיני מומחים במרכאות, כן? ואנשים עם יכולת פוליטית מגוונת, שמדברים בנושא מאשר אנשים עם יכולת לוגיסטית או יכולת רפואית, שהם Monday morning quarterbacks, כן? שלא יודע, זה כנראה אנשים של תוכנת הרוח, שבשלב הזה, וגם הם לא יודעים, ממה שראיתי עד עכשיו, ההבחנה שלי וההמלצות שלהם, לא בדרך כלל מתממשות כראוי. הוא אומר, ואז הוא אומר, הניחוש שלי זה שהסטייט שלנו סובל מ-supply, ועם היכולת לראות את הבעיה ובעיית דאטה. כל השאר אינו ידוע. ואז הוא מתחיל ומסביר, והוא מפרק לפרקי פרקים, ומייל נורא ארוך, על איך עובדת השיטה האמריקאית. אני חושב שגם אולי יש לנו מאזינים בישראל, שתמיד, כאילו, יש את האלמנט הזה שישראל מוצפת בחיסונים, וזה חוק המספרים הקטנים, כן? ויש גם את האלמנט הזה שבישראל התהליך הוא יחסית פשוט מבחינת החלוקה. יש תחנות חלוקה, יש ארבע קופות חולים, אין מעבר לזה שום דבר, תודה רבה ושלום, נכון? כמה שתי חלוק... וגם הנהלים נורא פשוטים. תנסו לחסן בגיל שאמרנו לכם, ואת העודפים תנו למי שבא בה. ופה הלוגיסטיקה, והוא מסביר את זה, שיש לך... הממשל הפדרלי קונה את החיסונים, והוא מזרים את חלקם לסטייטס.
כן.
עובדים פדרליים, או אנשים פדרליים, מקבלים את זה מהפדרלי. מלבד זאת, הממשל הפדרלי גם סגר עסקה, כן, עם CVS ווולגרין, שזה הסופר פארם וניו פארם, שהם מחסנים אוכלוסיות שהממשל הפדרלי הגדיר. אותו דבר עשה הסטייטס, זאת אומרת, קליפורניה גם עשתה, נותנת לקאונטי, וגם יש לה רוחבי, כן? עכשיו, הממשל הפדרלי לא אומר לקליפורניה, לשום מדינה, כמה חיסונים הם אמורים לקבל בזמן מסוים. מה שנקרא, אתה פותח את הארגז ואז רואה, כמו רסה בטירונות, הקליפורניה מקבלת את זה, ואז היא דוחפת את זה לאקאונטיז, שלא יודעים מה מגיע במסעית. עכשיו, מה שבכלל מעניין זה שבעצם הזכאות שלך להתחסן, מגיעה או מיותך תושב הקאונטי, המחוז, או היותך חבר, לקוח של וולגרינס, או היותך באיזשהו משהו אחר, אז יש איזה סוג של כזה, אתה
כן, יודע, אובל... עושים פרגמנטציה, לא זה, אבל אני אגיד לך מה כן מעודד אותי, אני עוקב אחרי המספרים האלה, אנחנו כבר נמצאים ב2.5 מיליון חיסונים בקליפורניה, יש שלושה...
מיליון ומשהו חיסונים ביום בארצות הברית.
כן, אבל אני אומר, יש 3 מיליון שנמצאים בטיר הראשון, טיר 1A, ו8 מיליון בטיר השני, ואני חושב שבקצב הנוכחי אנחנו עד יוני, אני יודע, בואו נסתכל על זה עד יוני. בכל זאת אמר ביידן שיהפוך שמיים וארץ למאה הימים הראשונים, שיהיו 100 מיליון חיסונים, הכל סבבה אם ככה.
אבל זה מרתק, אני נורא כאילו מי שרוצה לחפש, הוא שם מתאו קאונטי הלס אופיסר, ואז יש הלס אופיסר אפדייט, והוא ממש כזה מפרק את זה ומסביר, והוא מראה לך מין כזה סיפור של מלכוד 22, כן. שהוא אומר, בסוף מכל הפרסלציה הזאת, אני מקבל 100 חיסונים ביום. זה מה שהוא אומר.
כן.
בסוף אתה יודע, כל התהליך הלוגיסטי, בסוף יהיה איזה שליח של אמזון עם העטפה. ואז הוא בא ואומר, אבל זה בסדר. זה מצב חירום, זו המציאות, יש בעיה של ידע, יש בעיה של ברדק, אני משוכנע שכאילו אנחנו, כל האינטרסים אליין, בסוף כאילו כולם יחוסנו, זה שאלה של הספקה, וזה סתם חוסר הידע מתסכל מאשר חוסר הביצוע.
כן, זה מחלות ילדות. יאללה, אפי, אני עוד צריך לערוך את הפרק ולשים לנו בהתחלה את The Wellerman, ואז לעלות את הפרק וללכת לישון, נראה לי.
וואי, 9:20, אתה באמת נשארת עד מאוחר היום.
יש לי עוד איזה 20 דקות כאן של עריכה, עריכה, אפשר לחשוב. יאללה.
לך לחדר חושך.
ביי. אז רגע.